וואו, רציני. בוא נתחיל עם רפיח. אנחנו שומעים על פעילות אינטנסיבית שם. מה קורה בשטח ואיך זה משפיע על המאמץ נגד חמאס?
ברפיח יש התקדמות משמעותית. כלי תקשורת עזתיים מדווחים על תקיפות אוויריות ישראליות ממוקדות. תקיפות אלו הובילו לחיסולים של בכירים בחמאס ובג'יהאד האיסלאמי.
וואו, רציני? כמו מי למשל?
דייטיילינג, למשל, חוסל אבו חדיפה אבו לבדה, שהיה מפקד בכיר ומתאם מסירת חטופים בעבר. גם תאופיק סלם, מפקד ביחידת הצל של חמאס, חוסל לאחרונה. המחבלים עצמם מדווחים שהם ננטשים.
ננטשים? אתה אומר שהם נכנעים?
בדיוק. יש תיעודים של פעילי חמאס וג'יהאד איסלאמי שנכנעו. הם מספרים שהארגונים שלהם נטשו אותם במנהרות. זה מראה על שבירה מורלית משמעותית.
הבנתי. אז בעצם הפעילות ברפיח לא רק פוגעת ביכולות, אלא גם במורל. בוא נעבור לנושא אחר, אבל לא פחות חשוב. ישראל ידועה בחדשנותה הביטחונית. מה חדש לנו בתחום הזה?
יש בשורות אדירות. מערכת הלייזר אור איתן הולכת ומושלמת. אנחנו צפויים למסור יכולת ראשונה לצהל כבר בסוף 2025. זהו פיתוח פורץ דרך.
אור איתן? זה נשמע כמו משהו מסרט מדע בדיוני. מה זה אומר בפועל?
תאר לעצמך שאתה יורה קרן אור מדויקת שמייירת איומים במהירות האור. זהו לייזר רב עוצמה. הוא מסוגל לייר את פצמרים, רקטות ואפילו כתבמים בעלות נמוכה.
מעניין. ומה עם איום הרחפנים? אנחנו שומעים עליו הרבה.
גם כאן יש פריצת דרך טכנולוגית משמעותית. מפאות במשרד הביטחון הודיע שהושגה התקדמות גדולה בגילוי רחפני אויב. עכשיו עמלים על פתרונות יהירות.
אוקיי, אז בקיצור, גם הגנה אקטיבית בלייזר וגם פתרונות לרחפנים. זה נשמע מאוד מבטיח. אבל יש גם אתגרים דיפלומטיים ופוליטיים. שמעתי משהו על קטר ומשפיעני רשת אמריקאים. מה הסיפור שם?
זוהי חזית שמינית, פחות צבאית, אבל משמעותית. קטר מנסה לשפר את תדמיתה בארהב. היא עושה זאת על ידי הזמנת משפיעני רשת אמריקאים לחופשות מפנקות.
ומה הם מבקשים מהם?
הם מנחים אותם להעביר מסרים, למשל שאפשר להיות גם ציוני וגם פרו-קטרי. הם מבקשים מהם לא לדבר על חמאס או האחים המוסלמים בהקשר קטרי.
זה נשמע כמו ניסיון לקנות השפעה. איך זה קשור לישראל?
זה קשור כי קטר ידועה בתמיכתה בארגוני טרור. היא מנסה לנקות את שמה. היא עושה זאת על חשבון ישראל שמציגה את האמת על ארגוני הטרור. זה מערער את התמיכה בישראל בארהב.
הבנתי, זו מלחמה על התודעה. ובנושא היחסים הבינלאומיים, הנשיא טראמפ דיבר לאחרונה על סוריה. מה הייתה עמדתו ומה המשמעות של זה?
אנליזה, טראמפ הביע שביעות רצון מתפקודו של הנשיא הסורי אחמד אשרה. הוא הדגיש את החשיבות של דיאלוג חזק ואמיתי בין ישראל לסוריה. הוא רואה בזה הזדמנות לשלום במזרח התיכון.
זה מפתיע. האם זה יכול להשפיע על המצב הביטחוני בצפון?
בהחלט, קל דיאלוג שיכול להפחית את המתח חשוב. תזכור, ארהב גם לא מקבלת כיום פליטים לשטחה, למעט מקרים ספציפיים. זה מראה על שינוי במדיניות ההגירה.
אוקיי, אז יש כאן גם מימד של מדיניות פנים אמריקאית שמשפיעה. אז בוא נסכם רגע את התמונה הכללית. דיברת על שבע חזיתות. איך ישראל עומדת מולן?
אז בקיצור, מצבה של ישראל השתפר לאין ארוך בכל שבע החזיתות. רמת האיומים ירדה באופן ניכר. ההרתעה הישראלית התעצמה משמעותית.
אגרימנט, זה נשמע טוב, אבל עדיין יש שנאה ועוינות, נכון?
נכון מאוד. המוטיבציה להכות בישראל לא נעלמה. היא מפעפעת בקרב אויבי ישראל בכל החזיתות. אנחנו רואים מאמצי שיקום מתמידים. אז מה זה אומר לטווח הארוך? זה אומר שישראל תצטרך לפעול צבאית שוב, כנראה בכל אחת מהחזיתות הללו. ישראל ניצחה ניצחון צבאי ברור, אבל אינה יכולה לנוח על זרי הדפנה.
הלנצח תאכל חרב, כמו שנאמר.
בדיוק. ישראל לעולם תצטרך לחיות על חרבה. קנינו זמן עד הסיבוב הבא. הבנו טוב יותר את חומרת האיומים סביבנו.
אז מה הלקח העיקרי מכל זה?
הלקח הוא שישראל צריכה להיות מוכנה למלא את המחסנים, לפתח יכולות לניהול מלחמה רב-זירתית עם מינימום תלות בגורמי חוץ. אסור לשכוח את הלקחים מהעבר.
גרייטפול! תודה רבה על הסקירה המרתקת הזו. זה נותן לנו פרספקטיבה חשובה על המצב המורכב והמתפתח סביבנו. בשמחה! חשוב לזכור שישראל חזקה ועומדת איתנה מול כל האתגרים. חד משמעית! תודה רבה לך ותודה לכם שהצטרפתם אלינו באבוי אקספרס. נתראה בפעם הבאה.